אז מקודם הסוגיה עסקה בסוגיית האיסורים, עכשיו זה סוגיית המזיקים. תניא אבא בנימין אומר, כן, הגמרא מביאה פה כל על מימרות של אבא בנימין, ממשיכים גם בעניין הזה. אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקים. כלומר, יש מציאות של מזיקים רוחניים, שהם לא נהיים בעין פשוטה, והם באוויר, אבל הם קיימים. ואם הייתה ניתן רשות לעין לראות, אם אדם היה כביכול מזכך את עיניו, היה רואה אותם, הוא היה אולי מרוב בעלה, מרוב פחד, היה לא יכולה לעמוד לראות את זה. אבל הם קיימים. רש"י כותב שזה שדים. כן, המזיקים בפשטות נבראו בששת ימי בראשית. ככה מופיע במדרשים, שכבר בתחילת בריאת העולם כבר היו שדים, מזיקים. יש כאלה דעות שזה היה בריאות כאלה שהשם כאילו כשנכנסה השבת לא הספיק לתת להם גוף, והם נשארו כאילו כאיזושהי מציאויות רוחניות בלי גוף, ומכור הם סתובבים בעולם כמזיקים. יש מזיקים ש... גם, כן, הגמרא בפסחים מדברת על סוגיית הזוגות, שאסור לעשות דברים זוגות, מפני שזה גם עושה מזיקים. יש אז זה מופיע בשס בכמה וכמה מקומות, שאסור לצאת ברביעי ובליל שבת, יש מזיקים בעולם, כל מיני שיקולים כאלה. אומנם הרמב״ם אומר שאין מזיקים כבר, אין שיידים. אז מה, הרי כל הגמרות מדברות על מזיקים? אז הקוצק, הרב קוצק אומר שמאז שהרמב״ם פסק, הפסיקו להיות. הרמב״ם לא יחלוק על הגמרא, אבל כאילו הרמב״ם ראה שאם יותר מדי מתייחסים למזיקים, זה אנשים כבר, אנחנו לא ברי אחי להתייחס למציאות כאלה, ואנחנו יותר, זה תלוי במדרגה של הבני אדם, ככה אולי אפשר להבין. אז כביכול צריכים להתעלם מהם, כמו שגם הגמרא בפסחים אומרת, שמאן דחי איש חיישין עלי, מי שחושש הם גם מזיקים אותו, ומי שלא חושש זה לא מזיק אותו.
אז זה, אולי... זה גמרא אומרת?
זה הגמרא אומרת, כן.
אז זה כבר כאילו עם מלחת...
בפסחים. אבל השאלה אם הגמרא אומרת את זה רק על הסוגיה שם של זוגות, או שבאופן כללי על מזיקים, לא יודע. הגמרא אומרת את זה שם על זוגות, כי אחד התירוצים למה בארבע כוסות יש זוגות.
שזה...
נכון, זה זוגות, אז נכון, ואם בזוגות, אז יש
חשב מזיקים. אחד הסיפור בבא מציע על... על איזה רב, שזה, כן, מי זה רב?
שפוח הרב, הוא נתן.
כן, אז הוא שתה שם.
שישב על הגזע עץ עם הזכות
השמיים. פיס חלדיק לה.
רבי יבר, מי זה?
שבית דין של מעלה התווכחו עם תמי, טהור.
לא, זה היה רומאים עוד שפוח הרב.
כן, ואז הוא למד, והוא למד שם כל הזה שמח המוות לו.
הוא למד על הדקל בשביל שלא הרגו אותו.
רבי יבר, רב הבא נחמני.
כן.
כן.
זה גם, זה שתה שם יין בזוגות.
היה
שם משהו דליין.
טוב. אבל גם היום אנחנו יודעים שיש הרבה חיידקים שאנחנו לא רואים אותם. יש וירוסים, חיידקים. האם לזה מתכוונים למזיקים? פעם הרב שלמה פישר שאל לכאורה, איך אנחנו פותחים את הפה? כמו שאם כל מה שאנחנו פותחים את הפה, אז נכנסים לנו הרבה כל מיני דברים אסורים באכילה. אז איך אנחנו, היה צריך ללכת עם כל הזמן עם פה סגור. טוב.
הארץ נתן לבני אדם.
אז אחד התירוצים, התירוץ היותר פשוט, שהדברים האלה של איסורי הזה, זה ניתן לפי הראייה, ואם אנחנו לא רואים, אז זה לא...
שזה לא אכילה.
לא חל על זה איסור.
שזה לא אכילה, אתה לא אוכל את ה...
אתה בולע אותה.
אתה אוכל, כן, אני אוכל, אני לא אס, אני זה, ואני בולע, ויוצא,
ובטח. טוב. אמר אביי, אם הוא לפי שמינן, וקם ינן ככס ללאוגיה, הם הרבה יותר גדולים מאיתנו, והם מסתובבים סביבנו כמו כס ללאוגיה, שרשי אומר, כשורת חפירה המקבת את האוגה שעושים תחת הגפנים. כלומר, כמו איזה עיגול הם מסתובבים סביבנו. אומר, אבונה כל אחד ואחד מינן, אלפא משמאלי ורבבת המימיני, שלא אמר, כל מתחלך ובא ממניך. והוא מדבר פה, כנראה שאלו שכתוב בתהילים הזה, זה כל מיני מזיקים, שמסתובבים אלף משמאלו, ועשרת אלפים מימינו. אומר רבא, יש סימנים איך לחוש במזיקים האלה. אי דוחקא דאבי בקלה מיני הוא אבי. הדוחק שיש בדרשת קלה, הכוונה שירחי דקלה, שהיו לו באים לשמוע את הדרשה, על בי אנשים, אומר רשי, והם יושבים במרווח, והם מרגישים כמו דחוק. אז לכאורה, למה הם מרגישים דחוק? בגלל המזיקים, שהם גם נמצאים שם. והם עושים את התחושת דוחק הזאת. אני ברכי דשאלי מיניו, דשאלי מיניו אבי. הברכיים של אנשים שמתעייפות, יש בעיות ברכיים, כל מיני אנשים, זה גם מזה. אני מנה דרבונן דבלו, מחופה ידידו. כן, הוא מדבר יותר פה בעיקר על דברי תורה, כמו שגם הרב יסביר. בגדי חכמים שמתבלים, גם מהם שהם נמצאים סמוך לתמיד חכם, והם משתפשפים בו. רש"י אומר שהרי בגדי תלמידי חכמים, הרי הם לא עובדים, הם לא בני מלאכה, שמכוח מלאכה יבלו בגדיהם. אז למה בגדי תלמידי חכמים גם הם מתבלים? בגלל המזיקים שמתחככים בבגדים. אני קרי דמנקפין מיניו. הרגליים של האדם שלפעמים נתקעים בדרכים, בכל מיני מכשולים, גם זה נובע מהם. היי מן דבאי למידלו, מי שרוצה לראות אותם, לא יודע מאיזה נימוק, הוא רוצה לראות אותם, את המזיקים האלה, למרות שמקודם אמרו, אבא בנימין אמר שאין כל בריאה יכולה לעמוד, אבל לא יש בן אדם שיש לו אומץ, הוא לא פוחד, והוא רוצה לדעת אותם. טוב, אולי הוא לא רוצה לראות אותם, אלא רק להיות מודע לקיומם. לאיתי קיטמה נעילה, בנעדה רפוריה, ובצף רחה זה יקר על תרנגולה. ישים אפר, לא יודע מה זה נעילה, לא יודע מה פירוש. מה?
מנופה.
אפר מנופה, טוב. ישים מסביב למיטתו, ואז בבוקר יראה סימנים שהם היו, הם היו אצלו כמו רגליים של תרנגולת. כן? אז ידע שאין שם תרנגולת, אז הסימנים האלה של אותם מזיקים שהם צעדו ליד מיטתו. אז הוא לא יראה אותם, אבל הוא רק ידע אל קיומם. איימן דבאי למחזינו, מי שבכל אופן רוצה אפילו לראות אותם. לאיתי שירייתא דשונרתא, אוכמתא בת אוכמתא, בוכרתא בת אוכרתא, עיקר שליה של חתול, שחורה בת שחורה, בכורה בת בכורה, וליקאי לבינורה ולשחקי, ולמלא לעין מיני וחזולי, אז הוא יראה אותם. ומה הוא יעשה איתם? ולשדיה בגופתא דפרזלה, ולכתם בגושפנקא דפרזלה, דילמה גל ומיני, ולכתם פומי כיחד דלא ליצק. טוב, יש פה גם טכניקה איך לתפוס אותם ולסגור אותם שהם לא יזיקו, או לא, או לאחרים. כנראה אולי גם לא. כמה כנראה שמי שרואה אותם, הוא גם מביא את עצמו למצב שבו הם גם יזיקו לו. מה שאין כן, כי לא, משהו מפה שאם הוא לא יראה אותם, הם גם לא היו מזיקים לו. רביבי ברבאי אבא דחי. היה המורה, רביבי ברבאי שאכן עשה את מה שנכתב פה בגמרא, חזה ואיצק. לא עזר, הוא ראה אותם, אבל לא הצליח להתייצל מהעצות של מניעת הנזק, והוא ניזוק, ובא רבו נורח מעלי ואיתסי. טוב. נראה מה הרב מוציא רעיונות מהפסקאות הללו. טניה בן יביני אומר, מי לנתן רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה ללמוד מפני המזיקים. יש בזה, הערה חשובה להשקיט כבוד בני אדם, המשתוקקים לדעת כל נעלם מחוק שכלם, ומתרעמים מפני מה נעלם מהם הרבה מענייני מחקרים וספיקות שהרגה נפשם להשיגם. כן, הרב מוציא את זה איזשהו רעיון, לא רק שקשור לנושא הספציפי פה, אלא רעיון כללי, שיש דברים שאדם לפעמים, אם הוא מדבר פה על אדם חוקר בענייני הטבע, או אולי גם אדם שחוקר ורוצה להבין בעניינים רוחניים, שיש מציאות שבני אדם רוצים לדעת כל מיני דברים נעלמים, אולי בזה אנשים מתגדרים, כל המושג של מדע זה שאתה מכיר דברים שאתה מוסתרים, מוסתרים מ- 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 מאנשים, ואדם על ידי כוח דעתו ושכלו, הוא משיג את הנעלמים. זה מעלת החכם, שהחכם יודע להבין דבר מתוך דבר, להשיג דבר מתוך דבר, ולהבין דברים נעלמים. אבל יש מציאויות של דברים שאנשים עדיין לא יכולים להשיג אותם. כמו היום, כן, קורונה, כל המדע הרפואה שוודאי יודע הרבה, ופתאום כולם עומדים ולא יודעים עם איזשהו וירוס כזה שחדש, שעד היום לא ידעו עליו, לא ידעו ולא יודעים איך להתמודד איתו. כן, ויש עוד הרבה דברים שבכל סוגי המדעים למיניהם, גם אם המדע כבר בתקופתנו, במאות השנים האחרונות מאוד התקדם, אבל עדיין יש הרבה דברים שעדיין לא יודעים, יודעים להתנהל עם כמות המידע, להתנהל איתם, אבל עדיין יש הרבה דברים שלא יודעים, ואנשים מרגישים לא טוב, שלא יודעים. עלינו להאמין שיש לנו טובה גדולה במניעת הידיעה, ואלמלא הייתה הידיעה טובה מהיעדרה, לא מנעה ממנו השם יתברך הטוב האמיתי ויתברך שמו. כלומר, אז מתוך הנושא הזה צריך להאמין שזה שהקדוש ברוך הוא, אם הדברים האלה היה ראוי שאנשים ידעו אותם, אז הקדוש ברוך הוא לא היה מונע אותם. יש לפעמים דברים, כמו שהרב כותב את זה במקום אחר, שיש כל מיני ידיעות מדעיות שלפעמים גם בתקופה מסוימת שהעולם עדיין לא ראוי לדעת אותם, אז זה נעלם. ויש תקופה אחרת שהעולם כבר הגיע למצב כזה שבו אם הוא ידע את הדבר הזה, זה לא יהיה יזיק לו. כמו שהרב אומר את זה בהקשר שהארץ מסתובבת. שאם אנשים היו חושבים בתחילה שהארץ מסתובבת, אולי זה היה גורם להם לאיזושהי תחושה של חוסר יציבות. כאילו אנחנו עכשיו בעצם נמצאים על כדור שמסתובב. אבל אנחנו לא מרגישים את זה. אבל בהתחלה לא ידעו, חשבו שהעולם הוא שטוח. אבל כשהעולם כבר התבקר בידיעותיו, הוא כבר ברחי, והוא מבין שגם אם אני יודע מבחינת כל הבירורים המדעיים שהעולם מסתובב כל הזמן, כל רגע ברגע, וכולנו מסתובבים מסביב לשמש, אז זה לא מונע אותנו. אז יש מצבים שיש ידיעות שראוי שיהיו נעלמות, יש ידיעות שלפי תקופות, ויש, צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא יש את הידיעות שלא טובות לנו, הוא מונע אותנו מלדעת אותן. כן, אנחנו יודעים שדוגמה חז"ל גלמדו אותנו שיש עולם הבא, יש גיהנום, יש גן עדן, יש שכר, יש זה. אבל אנחנו לא רואים. מישהו היה רואה? מי יודע מה היה? אז לא, לא יודעים. יש דברים שלא לא, לא יודעים אותם. לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה מעבר. כמו שגם בגמרא יש דברים שאסור אפילו לשאול עליהם. כן, אומנם זה נאמר יותר בדברים נסתרים, אבל יש דברים שאפילו לא ראוי לשאול אותם, כיוון שזה מעבר ליכולת שלנו לדעת. אבל אם הידיעה הייתה ראויה, אז הקדוש ברוך הוא או שהיה דואג שנדע אותם מההתחלה, או שהיה מלמד אותנו את הידיעות הללו. כן, גם בתורה, מה שנחוץ לידיעות, הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו במעמד הר סיני, מגלה לנו לחכמי ישראל בכל דור ודור, ואנחנו יודעים אותם. והוכחה, והיא נפלה לבחינה מחוש הראות, שאלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין קרובה יכולה לעמוד. כלומר, אדם לא היה יכול להתקיים. והרינו רואים טובת היעדר הראות, והוא הדין לכל כיוצא בזה, בעניינים שכליים. יש לפעמים איזה סיפור בסיפורי חסידים, על אדמור אחד שהיה לו גילוי עם כל בלילות שהוא היה לומד, ופעם זה חוסית שלא רצה גם כן לזכות לראות את הגילויים שיש לאדמור. והוא ביקש מהאדמור, אדמור אמר לו, לא כדאי לך. הוא ביקש, פעם אחת הוא בכל אופן רצה לראות, אז הוא, או לשמוע אם האדמור לומד עם איזשהו מגידים, איזשהו נשמות, איזה אליהו. ואז הוא התחבא מתחת למש, בחדר של האדמור, כדי לזכות לראות ולשמוע את הגילויים. ואז בסוף כשהוא ראה את הדבר הזה, הוא מרוב שהוא לא היה יכול לסבול את הדבר הזה, אז הוא יצא, ובסוף הוא כמעט איבד את דעתו מתוך זה שהוא רצה. כלומר שלאדמור זה היה, הוא היה ברחי מבחינת מדרגתו גם לראות מדרגות כאלה, ומי שלא ראוי לזה אז לא, זה לא, זה לא רק שזה לא יועיל לו, אלא זה יזיק לו. כן, לכן כמו עם ישראל שראה במעמד הר סיני ואמר למשה רבינו, דבר אתה עמנו, פן ידבר השם עמנו, פן אמות. כלומר, לראות מי לא רוצה, אנחנו, כמו שחזר לומרים שלפני מעמד הר סיני, כולם אמרו, רצינו לראות את מלכנו. אנחנו לא רוצים לשמוע מפי משה, רוצים לשמוע מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל כשהיה מעמד הר סיני, יצאה נשמתם. כלומר, בן אדם לא יכול, בן אדם צריך גם בשביל לזכות לראות, או לראות או לחוש מראות אלוקים, הוא צריך להיות ברכי קודם, ואם לא, אז הוא יכול למות ממש.
יש כאילו יהיה תורה שאנחנו יודעים שהראשונים נניח לא ידעו, כאילו, אני חושב שאפשר להגיד שהרמב״ם, אנחנו אומרים כל הזמן גילויים שהדור ראוי להם, אני חושב שהרמב״ם לא העלה בדעתו.
הרמב״ם כתוב שאולי הוא לא ידע קבולה, כיוון שבשביל קבולה צריך מסורת, ולא היה לו, התורת הנסתר אולי כבר נעלמה כמה דורות קודם, ולכן לא היה לו מסורת בקבולה, ולכן הוא לא ידע קבולה. קבולה זה דבר שצריך איש מפי איש. הגאונים ידעו קבולה, אבל מהגאונים עד הרמב״ם עברו כמה וכמה שנים, וכבר אולי לא הרבה אומנם, אבל היו כמה מאות שנים קצרות, והרמב״ם לא היה לו קבולה. אף על פי שהרייבט שהיה לא רחוק מדורו של הרמב״ם, חז"ל אומרים שכן, זכה לרוח הקודש, כך כותב רב חיים ויטל בהקדמה שלו, שהוא כבר כן...
הרייבט כותב את זה בעצמו, לא?
מי?
הרייבט, נגלה.
התגלה רוח הקודש בבית... השאלה היא אם הרוח הקודש התקלטה במדרשנו לאיזה רוח הקודש הוא מתכוון, האם זה רוח הקודש של נבואה,
או של... כבר המקדש הוא כותב, כן נגלה בסוד השם לירייה.
כן, גם זה שם, השאלה היא למה הוא מתכוון, גם בהלכות לולב, אבל... כן, זו שאלה על איזה סוג רוח הקודש הוא מתכוון, אבל האם היה לו גם קבולה אמיתית? היינו לא רק פה בנושא הזה של קדושת המקדש, אלא בנושא האם באמת הייתה לו קבולה בידיעות קבליות, בתורת הנסתר, בכל המושגים האלה, וזה הארי אומר, שהייתה לו, היה לו ידיעות רבות בתורת הנסתר, שהיה לו איזשהו מגיד שבא וילימד אותו. אז זה משהו אחר, אז הרייבד היה לו מגיד, היה לו... או בשביל קבולה צריך או מגיד, או נשמה, או איש מפי איש.
אבליאקין ספר על רגובל מגדליות.
מי?
אבליאקין ספר על רגובל מגדליות, שיש לו ספר הרמב"ם והזוהר, כאילו שרף הרמב"ם כן, כי הוא מסתמך על הזוהר.
מסתמך על הזוהר? שלכאורה מוכח שהוא כן היה לו זוהר.
מה? יש כשמו שהגיע לאותם מסקנות של הזוהר ובלי הזוהר.
לא, לא יודע, אולי בספר הזה הוא כן רוצה להוכיח של הרמב"ם הזוהר, אבל לא יודע. אם הרמב"ם ידע לו, יש כאלה דעות שבהתחלה לא היה לו, ובסוף ימיו היה לו, יש דעות שלא היה לו בכלל, כמו שאתה אומר, שהוא מרוב העמקתו וקדושתו, הוא הגיע להבנות. אבל גם אם נגיד שלא היה לו ולא ידע, אז הרמב"ם יכול להיות שלא, אין הכי נמי. הרמב"ם לדוגמה במורה נבוכים, כשהוא מדבר על נבואה, הוא כותב... כאילו הוא מדבר מה זה נבואה, מה זה רוח הקודש, הוא מנסה לעשות כל מיני הבחנות וחילוקים ומה התנאים וכל דבר ודבר. בסוף הוא כותב, כל מה שאני כותב לך פה, זה לא בגלל שיש לי קבולה בדברים האלה ואני יודע בדיוק מה זה, אלא מתוך הבנתי בתורה ובדברי חז"ל, אני מתוך זה מסיק את מה שאני מסיק, אבל לא תקבל את דבריי כאילו שאני יודע את זה. אבל הארי כתב ספר על רוח הקודש, שר רוח הקודש, ושם הארי יש לו, היה לו מה? היה לו גילויים שהסבירו לו בדיוק מה זה.
אז הוא יותר צודק מהרמב"ם גילו.
יש יותר אפשרות שהוא יותר בגלל שהיה לו מידע ממקור שמיימי. אבל הרמב"ם שלמד את זה מתוך מה שהוא מסיק, מתוך התורה והנביאים והכתובים והמדרשים, וכל המקורות התורנים שהיו לפניו, ואז הוא העמיק בהם, אז הוא הסיק את מה שהוא הסיק, אבל הוא כותב מפורש, אני לא... זה רק הבנות שלי.
יכול להיות שיהיה זמן שבו נדע הכל לכאורה, כאילו בהקשר של הפסקה, שלא יהיה משהו שחסר, שהמדע כאילו גילה את הכל ולא יהיה...
לא יודע, על הכל, הוא מלא הארץ דעה את השם, כמה הם היה מכסים. יהיה תקופה שהדעות, דעת השם תתגדל, וכמו שכתוב שיהיה בזוהר, שיהיו בעקבית עדים, בימות המשיח, אז אפילו תינוקות יוכלו להכיר את השם, מה שלא ידעו בדורות קודמים. יהיה ידיעות, אבל האם עדיין גם אז, סביר שגם אז, עדיין יהיו איזה שהם סוגים של ידיעות, שאנחנו לא בריאחי. יש בספרי החסידות, כמו פרי הארץ, אז הוא מדבר לדוגמה, שככה הוא מגדיר, ש... שאחד הדברים של חטא עמלק זה הנקודה הזאת, שהעמלק, כל הדברים שלו שהוא רצה לדעת הכל, לא היה לו שום דבר שהוא חשב שזה נסתר. הוא רצה לדעת הכל. הוא לא הכיר בכך שיש מציאויות בעולם בלתי מושגות. זה פרי הארץ. מנחם מנדל מויטבסק בפרשה שבת זכור. כך הוא מסביר גם כן ש, שלכן הוא רצה, הוא קירר את האמבטי. כאילו עד מי שיש אמבטי, הוא משווה, יש כל נושא של קירור האמבטי, שיש מציאות שהיא, אדם לא רוצה להתכנס אליה כמו שהוא חושש שהוא יקבל קביעה. ולכן הוא מתרחק. הוא מבין שיש פה משהו מעבר לו, שהוא יקבל קביעה, ולכן זה לא מושג. הוא לא יכול לתפוס את זה. והעמלק, שהוא רוצה כל דבר להשיג, הוא מוכן לקבל קביעה, אפילו שהוא יסבול מזה, אבל הוא, כיוון שהוא רוצה להשיג לתפוס את זה, ואז הוא מקרר את כולם כדי שכולם ישיגו. כיוון שהוא לא רוצה, הוא לא חושב שיש משהו שהוא לא יכול להשיג. כך מסביר גם בעל התניא, שהמן עשה, גם המהר"ל מסביר באור חדש, למה המהר"ל עשה עץ גבוה 50 אמה. 50 אמה זה בערך, זה 25 מטר. למה צריך 25 מטר בשביל לתלות בן אדם? אז הוא אומר שהוא רצה להגיע לשער ה-50. שאפילו משה רבינו לא יכול היה להשיג אותו, הוא רוצה להשיג את השער ה-50. והוא אומר, אני יכול להשיג את שער ה-50. ולכן אני רוצה להילחם בעם ישראל שהם סוברים שיש משהו בלתי מושג. ואני יכול, לא, אפשר תמיד הכל להשיג. אז זה המלאק, זה, ולכן את זה צריכים להרוג. כלומר, אולי גויים תמיד יש להם איזה פחד. אבל רק המלאק, הוא, לא, הוא רוצה את ה... את השער ה-50, הוא היחידי שיכול להגיד, אני רוצה להשמיד את עם ישראל. אף עם אחר, גם אם שונאים את עם ישראל, לא יכולים להגיד להשמיד. כמו שמי יכול להוציא את המילה הזאת מהפה? להשמיד עם? אחשוורוש כתוב שהוא שונא יותר את עם ישראל מהמן, אבל הוא לא יכול להגיד להשמיד. זה לא... לא באפשרויות המילוליות להגיד את זה, אבל הוא כן יכול להגיד. זה המלאק, הוא רוצה להשיג, הוא אין שום דבר שעוצר בעדו. אז זה, כך הוא אומר שזה שורש המלאק. כן, אז זה מה שאתה שואל, האם יהיו, תמיד, גם לעתיד לבוא, גם אם יהיה מדרגה של מעל הארץ דעה את השם, אבל עדיין תמיד תהיה אלוקות בלתי מושגת. זה בהגדרה, בהגדרה של המציאות שהיא בלתי מושגת. הפרי הארץ הוא סובר שבעצם הבלתי מושג זה כל אחד לפי דרגתו. כלומר, כל אדם צריך לעדיין לדעת, גם אם אתה יודע הרבה, אבל אתה צריך לדעת שיש משהו שאתה לא יודע. אדם קטן יש משהו יודע. אדם גם אם פתח בידיעה שלו, יש עוד משהו שהוא לא יודע. גם אדם גדול יש משהו שהוא לא יודע. כל אחד לפי דרגתו, הבא שהוא הבלתי מושג שלו זה הצד האלוקות שבו, שגם אפילו אומר, זה גם הצד המחיה את כל המודע. תמיד צריך להיות מציאות שהיא בלתי מושגת, שהיא נותנת חיות ל, 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 למודע. אז זה מובנה בעולם שתמיד צריך להיות בלתי מושגת. כמובן שבכלל באלוקות, זה חלק מהותי מההגדרה שהאלוקים הוא נקרא נבדל. לא ניתן להשיג אותו. אי אפשר להשיג את האלוקות. לעולם. טוב. כל זה רק על זה הראשון. אמר אביי, אם הוא לפי שמינן דקאבן כיס לדבוקה, אמר אבונה כל חג מינן מאלפה מסברי וירבת הממני. יש שני מיני סיבות היעדר והעזק באדם שעל כל פרטי ההפסדים נמצאו המונים של שלוחי ההפסד. כמו שרבו הכוחות ושלוחי הקיום. כלומר, יש הרבה סיבות ששלוחי הקיום, כלומר שהם מסיימים לקיום הבריא, הטוב של העולם, ויש גם מציאויות בעולם שהם גורמים להפסדים, ויש הרבה שלוחים, כל מיני שלוחים, פה מדברים על מזיקים, אבל יש כמובן עוד כל מיני כוחות אחרים בעולם שגורמים להפסדים, למזיקים, כן, אם זה וירוסים, מחלות, נזקים, מה שנקרא הנזקים הבאים לעולם, כמו שאומרים ביי רצון בבוקר. האחד הוא מצד טבעו של אדם, שנוטה להפסד ולרוע בדרך הטבע, שאינו תלוי כלל במעשיו. והשני שבא מצד מעשיו, שמגרה בעצמו רעות והפסדים ואין מספר. כלומר, יש הפסדים ודברים מצד טבעו של אדם, מצד החומר של האדם, שזה מה שהסיבה לכן שבסופו של דבר גם אדם חולה, ואדם בסופו של דבר מת. יש חומר, יש טבעו של אדם נוטה להפסד. מצד מידותיו של האדם, אז הוא נוטה לפעמים גם כן להפסדים מידותיים, נפשיים, יש אולי גם הפסדים רוחניים. יש טבעו של אדם שהוא בטבע של הגוף וגם של הנפש שלו, הוא נוטה לפעמים להפסדים ולרוע בלי קשר למה שהוא עושה. מצד עצם טבעו, גם אם הוא לא יעשה כלום, יהיה לו דברים טבעיים שיתו להפסד. ויש דברים שקשורים ממעשיו, שמגרה בעצמו. כמו שלפעמים אדם, גם אם מצד טבעו הוא בסדר, אבל אדם יכול לפעמים לקלקל. אם זה לקלקל על ידי מעשים לא טובים, בין מעשים גופניים, שאדם יכול לעשות דברים שיכולים להזיק לו, אם זה מעשים מידותיים, אדם יכול להיכנס לסיטואציות או להיות לו נטייה לעשות דברים של מידות הטובות, ואז הוא יכול להגביר בעצמו את המידות השליליות בעבירות. כן, עיוורת אדם תסלף דרכו ועל השם יזף ליבו. כן, כמו שהרמב״ם אומר, שזה פסוק שרוב הבעיות של האדם נובעות ממנו. אדם עיוורת אדם, אדם יש לו עושה דברים שמסלפים את דרכו, אבל הוא חושב, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. הוא תועל את עצמו בקדוש ברוך הוא. אני בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא. אבל אומר הרמב״ם, רוב הצרות זה נובע מהאדם. ואם האדם היה שומר על עצמו, דואג לעצמו, הרבה מהנזקים לא היו קוראים לו. אבל חוץ מזה, אומר הרב, יש גם דברים טבעיים, שנכון, יש דברים טבעיים, בין אם זה טבע הגוף בעצמו, יש לפעמים גם אם אדם נולד, כמו שהרמב״ם בתחילת, בהקדמה שלו למסכת אבות, כותב שיש לפעמים נטיות של האדם לדברים מסוימים. והנה, העניין הטבעי יתייחס תמיד לכדור ועיגול, כי אין מרובה בבריות. בכל הנבראים הרישומים כדוריים הם. כלומר, העולם כולו הוא עגול. העולם עגול, הכדור הארץ עגול, כל המציאות מתייחסת לעיגול. העולם הטבעי, העיגול שבבריות, שבעולם הטבעי, הוא ביטוי לטבע. לא יודע מה זה הביטוי הזה, אין מרובה בבריות. הוא מביא פה את זה שזה ירושלמי. ממעשרות, אני לא ראיתי את זה בפנים. כן, אבל בכל, רוב הדברים הטבעיים הם עגולים.
אין שפיצים. אתה לא תראה חיה שפתאום יש לה שפיץ.
בעלי החיים?
אתה רואה, העיניים, הכל זה ראש, אין ראש שהוא ממש מרובה. תמיד יש איזשהו כימור כזה.
כן. כן, אולי גם בגוף, כן, הלב, העורקים, האיברים כולו, רובם הם עיגולים. כן, הריאות, כל... איך?
גם מה שבהתחלה מתחיל שפיץ, היא לאט לאט נהיה, הוא מתיישר כאילו.
כן. גם אין בכדור יחס ימין ושמאל. כן, אין צדדים, הכל כדור. הכל באותו מרחקים. להורות, שמצד הטבע אין חילוק באופן ההנהגה. זה בא להראות שבעצם הכל אותו דבר, זה לא תלוי במעשים. ימין ושמאל זה תלוי במעשים. אבל מצד הטבע אין חילוק באופן ההנהגה, כי הטבע מצד עצמו שם השם יתברך שיפעל פעולתו על גוי ועל אדם יחד כתוב כחוטא. על כן הוא מתייחס לכדור. כן, כלומר אם אדם הולך למשהו מסוים שיכול להזיק לו, כן, אדם שיקפוץ על קוץ, גם אם הוא יהיה צדיק וגם אם הוא יהיה רשע, הוא ייפגע. אם אדם ילך ויקפוץ למים או ילך לאש, יקרה לו אותו דבר. הטבע מצד עצמו הוא פועל אותו דבר. זה סוג של כדור. הוא כבר נדבר בדברי חוכמת האמת סוד העיגולים והיושר, מושג בקבלה. עיגולים מורים ההנהגה הטבעית, ויושר מורה ההנהגה שמצד המעשים, שבזה יש ימין ושמאל. בכל פרטי דרכי הנהגת האדם, בבחירה בזה רשומים. כלומר, המושג של עיגולים, שזה בריאת עולם הטבע, זה בעיגולים, זה הנהגה הטבעית, והיושר, כן? היושר, הקו בלשון הקבלה, היושר מורה מצד המעשים, שכאשר יושר, אז יש צד ימין וצד שמאל. זה מראה על מעשים. יש מעשים שמתאימים לימין, יש מעשים שמתאימים לשמאל. כלומר, ימין, כל מיני משמעויות של ימין ושמאל, בין אם זה טוב או רע, חסד או גבורה, יש. זה מצד חילוקי המעשים, הם, יש בהם צדדים שונים. אז יש מצד הטבע, בין הטבע של העולם הפיזי, בין הטבע של העולם האנושי, ויש מצד דרכי הנהגת האנשים, שזה תלוי בצדדים השונים. כן, דרכי הנהגת האדם בבחירה, בזה רשומים. כלומר, הרשומים בעולם הטבע זה כדורי, הרשומים בהנהגת האדם זה צדדים. על כן, לענייננו, על דבר המזיקים הכרוכים בהיעדר הטבעי, והחיסרון שבטבעו של אדם אמר, מקיימין עלל ככיסלה לאוגיה, שזה עיגול, שהוא דבר עגול ומקיף. כלומר, שהמזיקים האלה, שנובעים מהעובדה שיש בנו טבע, ובטבע יש מזיקים, שכמו שאמרנו, שמאז שהשם ברא את העולם הטבעי, נבראו יחד איתו מזיקים, זה מצד, הם דומים לעיגול. ולעניין ההדרים, כלומר, בהתחלה זה מימת הבאי שאמר שזה עגול, והרבון אמר שמצד ימינו ושמאלו. ולעניין ההדרים והמזיקים הבאים מצד המעשים, שכהולך בדרך חס ושלמרים, במה שמוסיף כוח, מוסיף להראה, אמר כל אחד מינן, אלפא משמאלי ורבעתא מימיני, שהם מוכנים לפעול לפי המעשים. וכשהולך בדרך הטובה, אז נאמר יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך. כלומר, שהם, לפי מעשה אדם, יש לו מזיק כי מימין ומשמאל לפי איכות מעשיו, ואז הפסוק הזה יפול מצדך אלף, זה כנגד, זה הפרק של תהילים שעוסק במזיקים, שאנחנו אומרים אותו, כל מה שאומרים בעיקר אותו בלילה, זה מפני שבלילה יש מזיקים, לכן אומרים אותו בלילה והיא נועם, לפעמים גם לא, לפעמים גם כן כשהיו מקדשים בית מקדש, מקדשים, לא מוספים על בית מקדש או משהו כזה, אז אומרים גם את פרק המזיקים. כלומר, יש עניין גם כן להסיר את המזיקים כדי להכיל קדושה על המקום.
יש עכשיו, לא? כאילו בפרשת שבוע משה אומר לבני ישראל, לא? וינועם.
כן, רק שם הוא מדבר רק על החלק, הוינועם זה סוף פרק הקודם. אנחנו מחברים את סוף פרק תפילה למשה, ליושב בסתר עליון, שזה... אבל נכון שבפועל אומרים אותו, גם יש במדרש גם על השבת, של פרשת שמיני, שכשמשה אומר לאהרון קרב אל המזבח, ועשה את חטאת בלולותיך, אז יש במדרש שתעשה את זה גם כנגד השטן, תתלחם בשטן, כך משה אומר לאהרון. איך? כן, כן, שמשה כאילו ראה את הדמות של המזבח, כדמות של שור, של המזיקים. טוב, זה מה שהוא הסביר על, על הנקודה הזאת. זאת אומרת, שהמזיקים נובעים מהטבעי וגם ממעשה האדם. הוא אומר, רב, היית רוך כדאבי בקל המיניו אבי, היית דיבר כדשאל עם מיניו, אני מנה דרבלון דבלו וחוף ידידו, אני קרא דמינק ומיניו. מפרש אחת לאחת הסוגים של חסרון השלמות הנמצא מצד הכוחות הרעים. הנה, מצד נפש האדם החכמה, שראוי שהיא תהיה חכמה, שהרי השם נטע בחוכמה, היה ראוי שתהיה אהבת התורה והחוכמה אצלו בטבע. כך ראוי שאדם יאהב את התורה והחוכמה מצד עצמו, כיוון שהנפש שהשם יטביע בנו, אלוהי נשמה שנתת בי תאוראי, מן דנפח מדי להינפח, השם נטע בנו נשמה קדושה שהיא שואפת גם אל החוכמה. וכבר נודע מאמר רמזל, כי רחים תנאה ועזיזה הפוטיה דספסיר השכיבן. אמנם חז"ל אומרים את זה אולי על האיש ואישה, שכשיש אהבה ביניהם, אז הם יכולים לשכב ביחד אפילו על חוד של סכין. וכשיש כעס, כשיש יחסים לא טובים ביניהם, אז בית ענק לא עוזר להם והם לא יכולים להיות ביחד. אבל הרב מפרש את זה על הדרך של החוכמה, שכאשר אני אוהב את החוכמה, אז אפילו אני יכול ללמוד גם כאשר יש לי חוט של סכין, אפילו כאשר יש לי כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה קשיים, אני עדיין אוהב את התורה, ולא מפריע לי שום דבר מתוך אהבת התורה. ככה הרב מפרש פה. אז ככה היה ראוי, שאדם יאהב את התורה ואת החוכמה בכל מצב, ולא היה ראוי שיהיה מורגש דוחקה בבוא העם לשמוע דבר השם. אלא מה זה נובע הדוחקה? כי אם מנהיו, כלומר שלדי הכוחות הרעים הפועלים בטבע לקדר ולהחשיך אור אהבת התורה, על כן הוא מרגיש דוחקה, וכל מניעה קלה תורה דתו. כלומר, מה שהוא מסביר פה הרב, שהרעיון של הדוחקה דארי וחלה, כלומר, זה בתוך שאין אהבת תורה גדולה כל כך, אז המזיקים האלה גורמים בטבע לראות שאהבת התורה לא תתחזק בליבו של האדם, ואז האדם מרגיש קושי, דוחק, וכאשר יש לו דוחק, אז הוא לא הולך ללמוד, לא הולך לשיעור, לא הולך לדרשה. והכי נמי בעסק המצוות, זה המימרה הראשונה, היי דוחקה בחלה, שזה קשור ללימוד תורה. אני ביר כדשאלי, בעסק המצוות והטוב והחסד, היה ראוי שלא להרגיש עייפות מצד טבע הנפש הטובה, שהיא משתוקקת לדברים טובים. ובכל אופן, ואני ביר כדשאלי, כאשר לאדם יש לו קושי, יש לו עייפות, שמתבטאת בעייפות הברכיים, ביותו רק לדבר מצווה ולכל דבר טוב, מינה יואבה, זה גם גורם שהכוחות הרעים שנמצאים בטבע גורים לו שהוא לא כל כך חושק בדבר מצווה. ולעניין לתלמידי חכמים היה ראוי שיהיה תלמיד חכם מקושט לעולם בכל מידות טובות, שהרי התורה משמרתו מכל רע. אז ראוי שכל תלמיד חכם, כמו שדיברנו גם על זה כבר בעבר בפסקאות קודמות, שהתורה עצמה, ראוי שמי שתלמיד חכם, שהתורה, הוא לא זקוק למוסר, שהתורה תפתח בקרבו את כל המידות הטובות. כלומר, שהתורה מצד אחד תעזור לו, היא תטפל במידות הרעות, ומצד שני היא תיתן לו, תסייע לו לרכוש את כל המידות הטובות. אלא, מפני שעל ידי שמעורר כוחותיו הרוחניים בעבודת השכל, מתרגשות ומתעוררות גם כן המידות הרעות שצומחות מהכוחות הרעות שבמציאות שמקיפים את האדם. ומזה יימשך לפעמים שתהיה בתלמיד חכם מידות בלתי שלמות. טוב, הרב לא מעריך פה. כן, הנקודה הזאת שלפעמים גם הזכרנו את זה, שלפעמים דווקא כאשר מתעוררות המידות הטובות, שאכן התורה כן היא בונה באדם מידות טובות, אבל יש מה שנקרא, זה לעומת זה עשה אלוקים, שכאשר מידות הטובות מתעוררות, יחד איתם, אם המידות הרעות לא מתוקנות, אז המידות הרעות, הטובות שגדלות, לפעמים אם הן לא מחודדות ומזוקקות, או בלשון הרב זצ"ל במוסר אביך מנוסרות, ניסור המידות, אז גם מתעוררות יחד איתם מידות רעות, שהיה ראוי שכמו שגאווה, היה ראוי שאדם שהוא לומד תורה, אז כמו שזה יוצר גאווה בלימוד תורה, כמו שמופיע אצל יהושפט, ויקבל ליבו בדרכי השם, אבל לפעמים גאווה חיובית, שהתורה אולי מקנה לאדם, שזה גאווה שמטרתה איך להתחזק בתורה, איך גם להשפיע תורה, אבל יחד זה לפעמים מידת הגאווה יכולה גם לגרום, לגאווה שלילית, לגאווה של יחס לא נכון לאנשים אחרים, גאווה לא במקום שלה. ולכן כל מידה טובה יכולה להביא גם מידות רעות. שהרב תולה את זה בעובדה שיש כוחות רעים שבמציאות שקיימים מצד עצמם, ואז זה משפיע. זה לא, אדם לא מתעלם מזה, כיוון שיש כוחות רעים במציאות, וזה מציאות חלק מהעולם, אז המציאות הזאת היא משפיעה גם על האדם, גם התלמיד חכם. וזה רמז במה שאמר, אני מלא דרבונון דבלו. כלומר, מלא זה לא רק בגדים, אלא זה גם המידות. כי המידות אינן כערך הלבושים, ונקראים מידות, כמו שבכהן ונקרא מידו בד. כלומר, מידות, שזה מידו בד, זה על בגדי הכהן גדול, וזה גם המידות נקראים מידות. כאשמו בעלי הלשון ובעלי המחקר וגם בדברי הקבלה, כן, שלמדו איזה שמידות, זה כרך הלבושים, זה גם קשור זה גם מקיף את האדם כמו לבושים. אומר, המידות הלא טובות, דבלו מחופה יודידו. כלומר, שמתעוררים, כמו שמתעוררים כוחות הטבעיים בחומרים, על ידי החיכוך, כעניין אש היוצא על ידי הקשת וחיכור דברים חומריים. כמו כן, יוצאות ההרגשות הרעות שצפונות בטבע, על ידי התרגשות הכוחות.
אם הוא היה תלמיד חכם, זה לא היה קורה?
זה היה קורה אולי פחות. זה לא היה קורה אולי בעוצמה. כלומר, לפעמים זה דורש זהירות, שלפעמים דווקא תורה, כמו שהבאנו בעבר את המשל של הגר"א, שאמר שהתורה השוותה את... יערוב כמטר לקחי, שהתורה משולה למטר, וכמו שהמטר הוא מגדל גם את הדברים הטובים, אבל גם אם יש בשדה גם דברים לא טובים, כל מיני גידולים לא טובים, אז זה גם מגדל אותם, אז התורה יכולה גם לגדל מידות לא טובות כאשר הם נמצאים באדם.
זה עשה מוות שזכה,
זה לא זכה. כן, יכול להיות שזה גם זכה, אם אתה מפרש גם את המילה זכה, שהכוונה הוא גם מזכך, הוא גם מנסר, זה מה שהרב אומר פה, שתמיד כאן צריך שמירה במידותיו מאוד, יותר מאדם פשוט. כיוון שיש גם עם כל התורה והקדושה שהוא זוכה על ידי התורה, אבל הוא גם עלול, אם הוא לא מתקן את מידותיו, בין אם היו לו מקודם מידות טובות, בין אם התורה מגדלת בקרבו מידות, כמו שאמרנו, שהן יכולות להביא יחד איתם, כוחות יחד איתם גם התייחסות לאותה מידות בדברים לא טובים, אז הוא צריך שמירה.
גם ככל שאדם גדול יצרו גדול ממנו, כאילו.
זה גם, כן. כן. זה לגבי תלמיד המקרה השלישי. אמנם עוד נמצא שעל ידי הכוחות הרעים מתרגשות גם כן מיניות חיצוניות לכל דבר טוב, לבד המיניות שבגופו של אדם. כי הכוחות הרעים נמזגים גם כן בחללו של עולם. כלומר, הם נמצאים בעולם בכללו, והם מתנגדים לכל טוב. המזיקים האלה מתנגדים לעובדה שהטוב מתגבר בעולם, והם מתנגדים, הם נלחמים. רק כן צריך האדם להתגבר עליהם, להיות מודע לקיומם ולהתגבר עליהם. ואמר משומחי, אני קרא דמנקפין, כלומר, זה מתייחס למזיקים חיצוניים לאדם. אף על פי שמתנגפים מדבר שחוץ מגופו של אדם, מאותו הולך לדבר מצווה, גם כן מינה יואבה, ומזדמנים יותר עיכוב עם המיניות בדבר מצווה משאר דברי הרשות. כן, כמו שהרמח"ל מביא את זה שם במידת הזריזות, שדוד אומר והורדתם אותו אל גיחון את שלמה המלך, הרבה מתנגדים יהיו מכאן ועד גיחון. כלומר שהרבה, שלמה המלך שכל תפקידו לבנות את בית המקדש, אז הרבה עיכובים יהיו לדבר הטוב. כמו שהרמח"ל אומר במידת הזריזות, שאם כל זה שאדם רוצה לעשות מצווה, אז המון עיכובים פתאום יתחדשו לו, דווקא כאשר הוא רוצה לעשות את דבר המצווה. כן, אז זה גם מזיקים חיצוניים.